קראנו שבת את פרשת פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קנאתי בתוכם, ולא קניתי את בני ישראל בקנאתי. קנאות זו מידה עליונה, מידה של אהבת השם עליונה. יש קנאות שלילית, שעל זה אמרו חכמים בפרקי אבות, שהקינה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. זה כשאדם מקנה קינה אישית לכבודו האישי הפרטי, למעמדו, וזו קינה שלילית מאוד, והיא מוציאה את האדם מן העולם. ויש קינה, קנאות עליונה, שבעל מסילת ישרים מדבר עליה בסוף במידת החסידות, שזה אחד מענפי אהבת השם. כשאהבת השם מגיעה למדרגה עליונה, לשלימות גדולה מאוד, שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא אהבה גדולה ועצומה, אז הוא לא יכול לסבול שום דבר שפוגע בכבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול לקבל את זה, הוא לא יכול לעמוד מנגד, הוא מקנה לכבודו של ריבונו של עולם. הקנאות הזאת יכולה להיות קנאות במובן זה שהוא מונע אפשרות לפגוע בכבוד שמיים, וקנאות גם במובן החיובי, זאת אומרת אהבה עצומה שעושה את הדברים, את עבודת השם שלו בדבקות מלאה, שוקע בהשקיעה מלאה ששום דבר לא עוצר בעדו, לא מונע בעדו. הוא מוכן להתאמץ, להתייגע עד מסירות נפש. זה מה שעשה פנחס, שהוא ממש מסר את נפשו, סיכן במסירות נפש, למען כבוד שמיים ולמען עם ישראל, שבזה בעצם הוא הציל את עם ישראל, לא רק קינה לכבוד שמיים. והקנאות הזאת היא מביאה לשלום. לכן הנני נותן לו את בריתי שלום. אני הסתכלתי בדפים שכתבתי על פרשת השבוע, מה שדיברתי לפני הרבה שנים, לפני 25 שנים, בשנת תפשין מם א', עוד בחייו של מורנו ורבינו הרב צבי יהודה. הימים ההם היו ימים של הסכמים עם המצרים, הסכמי שלום כביכול עם מצרים. ואני הזכרתי אז, לא היה ציבור כל כך גדול כמו עכשיו, היה קצת יותר מצומצם, אבל יכול להיות שניר היה. והזכרתי אז שהרב צבי יהודה לימד אותנו ששלום צריך לעשות בתוך ישראל. עם הגויים זה לא הדבר החשוב ביותר. שלום ראשית כל צריך להיות בתוך ישראל. עם הגויים נתתי שלום בארץ, הורדפתם את אויביכם, זה הולך ביחד. בתוך הארץ שלום, ואת האויבים אתם צריכים לרדוף. ואז באותם הימים שדיברו על הסכמי שלום כביכול וכדומה, אז התבוננו במה שאנחנו רואים פה בפרשה, ששלום יכול לעשות, הסכמי שלום, מישהו כמו פנחס. קנאי, שיודע לכבוד, למסור את נפשו לכבוד שמיים, ועומד על עמדתו וגיבור, הוא יכול לעשות הסכמי, לא מתוך חולשה, אלא מתוך גבורה, מתוך עוצמה. דווקא הנני נותן לו את בריתי שלום. נחזור לענייננו, קנאות אמיתית, קנאות טהורה, קנאות של אהבת השם, היא מעלה את האדם לדבקות כל כך עליונה, עד שהוא מתחבר חיבור גמור כביכול לריבונו של עולם, חיבור גמור לקדושה, לרוחניות. וחכמינו זיכרונם לברכה אומרים, פנחס זה אליהו. כלומר, איש כזה שמגיע למדרגה של דבקות עליונה, הוא מתעלה מעל החיים, הוא כבר לא צריך איזה שלב כזה של ירידה והפסקת החיים כדי להתחדש לעתיד לבוא, אלא בעצם הוא התעלה למדרגה מיוחדת עד שהוא קיים לעד, שהוא נמצא תמיד. פנחס זה אליהו, ואליהו, אנחנו יודעים שאליהו נמצא תמיד. ועל זה מדבר הרב במוסר הקודש, בעמוד שין סמר דלת, אומר הרב, האהבה האלוקית, כשהיא באה למדרגתה העליונה, מהפכת היא לתכונה של קינת השם, במידתה התאורה. אז אינה עוד כוח נפעל מהציור העליון האלוקי, אלא מתהפכת לכוח פועל. וכל המהות העצמית מתהפכת לתכונת אהבה, ומתפשטת בכל רוחב של החיים, וכל הגיונותיהם ופעולותיהם. כלומר, כשמגיע אדם למדרגה כזאת, זה ממלא אותו כולו קשור באהבת השם, כולו מלא באהבת השם. נשמה פועלת עליונה, כשהיא במידתה גמורה, אינה צריכה לשום עיבוד וחידוש צורה. לא צריכה לעבור איזה תקופה ככה של אחרי החיים, של הפסקת החיים, ואחר כך התחדשות של תחיית המתים. כי היא הגיעה לשלימות כזאת, כך בתוך החיים עצמם. מידת הקינה האלוקית שרויה היא בכנסת ישראל בכלל. יש אליהו הפרטי כביכול, שהוא מקנה לשם השם, יש פנחס אליהו, ואליהו גם ממשיך אחר כך בקינתו לשם, ויש התכונה הזאת הכלל ישראלית. מידת הקינה האלוקית שרויה היא בכנסת ישראל בכלל. אל קנה שמו ואין עמו אל נחר. זה מדובר על עם ישראל. אין עמו בישראל. ובתוך כך החיים הנצחיים הם תבועים בכנסת ישראל. ומכיוון שעם ישראל תבועה בו התכונה הזאת של דבקות בריבונו של עולם בכללות האומה, לכן היא נצחית. היא קיימת לתמיד. מידת האהבה העליונה המהותית הפועלת היא מידת החיים, וכל מן דקני לקודש בריחו לא יכיל סיטרה דמותה לשלטה בי. זה ביטוי מהזוהר. מי שמקנה לקדוש ברוך הוא לא יכול צד המוות לשלוט עליו. הקנאות זה כבר מידה כזאת של דבקות גדולה שלימה בריבונו של עולם. באישיות הפרטית היא מידת אליהו, ולפי אותה גבורת אהבה ועומק שכלה, עוצם חילה וקדושתה, כך היא מידת גילוי אליהו האישי. וכל אחד בעצמו, כל אדם, לפי מדרגתו, ככל מה שיש בו גבורת אהבה יותר גדולה, עומק שכלה, עוצם חילה וקדושתה, אז כך היא מידת אליהו. ופנחס אליהו. כלומר, בכל אדם יש מעין הבחינה הזאת, ככל מה שהוא כמובן מתעצם יותר באהבת השם ובדבקות בריבונו של עולם, ולא יכול לסבול שום פגיעה בכבוד שמיים, בכבוד תורה, בכבודם של ישראל, בכבוד כל מי שהקדוש ברוך הוא קידש אותו וקירב אותו אליו. אנחנו מדברים עכשיו על עצם התחושה, על עצם ההרגשה הפנימית של דבקות בריבונו של עולם ושל לא יכול לסבול. איך לקיים את הדבר בפועל, שאדם לא יכול לסבול? מתי מותר לאדם לצאת ולפעול בקנאות הזאת? זה עוד תחום. בראשית כל אנחנו מדברים על התחום הפנימי של האדם, שזה כל אדם צריך לכוון את עצמו אל המגמה העליונה הזאת של אהבת השם מלאה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך בכל המהות, עד להגיע למצב כזה שבלתי יכול לסבול חס וחלילה שום פגיעה בכבודו יתברך, לא רק אצל אחרים, גם אצל עצמו, שהוא לא יכול לסבול, שחס וחלילה לא יהיה איזה דבר שלא מושלם ולא מתוקן, ואחר כך איך לממש את זה, אם הוא רואה דברים שפוגעים בכבוד שמיים, זה כבר תחום נוסף, שגם אדם צריך לפעמים לפעול בו, אבל פה אין הדרכה. קנאות זה לא לפי הסדר. ולפעמים אדם יכול לקנא ולהיכשל, ולפעמים אדם יכול לקנא וזה יהיה גילוי כבוד שמיים גדול מאוד. וצריך בזה זהירות וסייעתא דשמיא גדולה מאוד, כשאדם בא לממש את הקנאות בה בפועל. יכול להיות לפעמים איזה קידוש השם גדול, וזה מה שהיה אצל פנחס, אבל יכול להיות גם אחרת. אבל בלב, ולמה זה יכול להיות אחרת? כי לפעמים נדמה לאדם שהוא באמת מקנה לכבוד שמיים, והקנאות היא קצת לכבודו. ויש מעורבות לא טהורה בדבר הזה. הוא רוצה להתבלט, רוצה לעשות רושם חיצוני על אחרים. אי אפשר. לכן בהוצאה של הדברים מן הכוח אל הפועל, זה תחום שצריך בזה הדרכה מיוחדת, או הדרכה או התעלות מיוחדת, שכדי שאדם ידע מתי אכן לממש את זה. אבל בתחוצה, בהכרה, הדבר הזה צריך להיות קיים והולך ומתפתח. וכמובן כשאדם מגיע למדרגות עליונות של קנאות, גם אם הוא יעשה מעשים, הם יהיו כמובן מעשים נכונים וצודקים. בהמשך הפרשה אנחנו עוסקים בפרשת הקורבנות, קורבן התמיד וקורבנות המוספים. הפרשה הזאת, פרשת קורבן התמיד וקורבן המוספים, מגיעה אחרי המניין של בני ישראל, אלה נוחלים את הארץ, ואז באות בנות צפחת ואומרות שגם הן רוצות לנחול, והבאה התשובה עליהם שגם מגיע להם לנחול. ואחרי הפרשה של נחלות, מי נוחל את ארץ ישראל, באה הפרשה של הקורבנות, קורבן התמיד וקורבנות המוספים. וזה מעורר אצלי מחשבה, מזכיר לי את דברי המהר"ל על דברי אברהם אבינו, ששאל במה אדע כי ירשנה. כשנאמר לאברהם שיהיה לו בן, הוא לא שאל, לא ביקש, לא שאל, האמין, והאמין בהשם והשבה לא צדקה. אברהם כבר לא צעיר, שרה לא צעירה, צריך להיות כאן משהו ניסי, שיהיה להם בן, אבל הוא האמין בהשם, והיחשבה לא צדקה. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לו את הארץ, הוא שואל, במה עדה כי ירשנה? למה הוא שואל? מפני שהוא יודע, אברהם אבינו, שהזכות להיות בארץ ישראל היא זכות כל כך עליונה, והוא לא יודע אם יהיה מגיע לו הזכות הזאת, ואם מגיע לו, האם זה יהיה מגיע לכל הדורות אחריו. ארץ ישראל, ארץ עליונה, ארץ הקודש, מעין עולם הבא. הדרך להגיע לעולם הבא, ארץ, זה ארץ ישראל. ומה ידע כי ירשנה, שואל אברהם אבינו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, קחלי עגלה משולשת, ועז משולשת וכו' וכו'. הוא אומר לו, תביא קורבן. בזכות הקורבנות, ישראל ירשו את הארץ. בזכות הקורבנות, איך זה מסביר את הדבר הזה? אומר המהר"ל, שהקורבנות הם כפרה על ישראל. וזה אומר שהחטאים בישראל הם חטאים חיצוניים. הם לא בשורש, הם לא במהות. ישראל במהותם קדושים טהורים, עם סגולה. אבל בפועל יכול להיות נפילות, כמו לכלוך חיצוני, שהוא ניתן לניקיון, ניתן לכפרה, ניתן לשטיפה. וזה התפקיד של הקורבנות. דבר מהותי, דבר שהוא נמצא בעצמות, בעצמות האדם, אי אפשר לתקן אותו, אי אפשר להפוך אותו לבן אדם אחר. אבל מה חיצוני, לכלוך חיצוני, זוהמה חיצונית, אפשר לשטוף ואפשר לנקות. וזה הקדוש ברוך הוא נה לאברהם, תדע לך, עם ישראל, עם סגולה, עם אלוקי, מתחיל ממך ונמשך אחר כך לכל הדורות. ואם יש חטאים, החטאים הם חיצוניים, ויש קורבנות שאפשר לקחת את הקורבנות ולחפר, ולחפר על ישראל, ולהחזיר אותם לתרתם. ועם ישראל מתאים לארץ ישראל. ומה יהיה בתקופה שלא יוכלו להביא קורבנות? אומרת על זה הגמרא גם בתענית, גם במגילה, בזכות המעמדות, בזכות התפילות, תפילות כנגד קורבנות, תקנו. להגיד את הקורבנות, זה כאילו אדם מקריב קורבן. תפילות כנגד קורבנות תקנו. כלומר, התפקיד של התפילה הוא בא במקום או להשלים את עבודת הקורבנות. כמו שעבודת הקורבנות התבטלות כלפי ריבונו של עולם, עבודתו התבטלות אליו והתעלות אליו, כך אותה הדבר העניינה של התפילה, התבטלות כלפי ריבונו של עולם, להביע שהכל מת השם, הכל שלו, לשבח אותו, כל הבקשות פונות רק אליו, ולהודות לו על כל הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. ואפילו במובן מסוים לתפילה יש תפקיד עוד יותר עליון, כי הקורבנות זה עבודה מעשית, גשמית, לקחת בהמה, להשמית, להקריב אותה, והיא מרוממת את הצד הממשי של המציאות, והתפילה מרוממת את הצד הרוחני של המציאות, את הנשמה, את הכוחות הרוחניים, מקדשת את התוכן היותר עליון שבאדם, ומעלה אותו, מעלה אותו למדרגות עליונות. ולכן אולי באה הפרשה הזאת כאן, אחרי הנחלות, אל תדאגו, באיזה זכות אתם זוכים לארץ ישראל? בזכות הקורבנות. קורבן התמיד, קורבנות המוספים, בזכות הקורבנות. פרשה הזאת באה, אחרי אמירת הנחלות, ועוד מעט בפרשת מטות מסעי, אנחנו פוגשים את חלוקת הארץ. כל אחד איזה נחלה הוא ינחל. ובאמצע, בין האמירה, איזה חלוקת, איך תהיה החלוקה של ארץ ישראל, מה כל אחד יירש, ולפני כן, מי היורש, יוצאי מצרים, מי הם השבטים שיורשים, באמצע נמצאת פרשה הזאת של פרשת הקורבנות, לומר לנו שהקישור לארץ ישראל הוא קישור מוחלט, ואם יש איזשהו נפילה, איזו ירידה, היא חיצונית ואפשר לתקן אותה ולרומם אותה. ואכן, תפילה זה עבודה גדולה, עבודה שבלב. אור המירי אומר שכל מילה שאדם אומר בתפילה היא בעצם בניין. כל אות היא אבן. כל מילה היא בניין. כל משפט הוא כבר עולה, כל היא בניין כבר יותר מרווח, יותר גדול. וכמו שאדם, כשהוא בונה בית, אז הוא לוקח כל אבן ואבן ומסתת ומתאים אותה. ומיישר אותה ושם אותה בבניין, ומחבר זו אל זו, והכל מתוך תכנון, מתוך מחשבה. כשאדם הולך לבנות בניין רוחני, שזה התפילה, הוא צריך להשקיע בזה לא פחות כוחות. לראות כל מילה ומילה שהוא מוציא שתהיה מושלמת, שתהיה עם כוונה, שתהיה בשלימות הביטוי שלה, בשלימות המשמעות שלה. ואז התפילה, הנה, כל המילים של התפילה, מתחברות יחד ונעשות לבניין אלוקי, בניין רוחני, בניין של קודש. וזה ממש בניין, כי התפילה היא בניין, היא בונה עולמות. אבל כדי שאדם יגיע למצב הזה, שכשהוא מתפלל, הוא כולו מרוכז בתפילה, וכולו שם לב לכל מה שהוא אומר, ומזוהה עם מה שהוא אומר, ודבוק ושקוע בתוך התפילה, כן? כמו שאומרים בשם הבעל שם טוב, בוא אל התיבה, תיכנס לתוך המילה, לתוך התיבה. השם אמר לנוח, בוא אל התיבה, תכנס לתוך המילה, תהיה בתוך התוכן של הדברים שאתה אומר אותם. אז לא מספיק שאדם יחליט החלטה שטחית בטרם הוא מתחיל להתפלל, עכשיו אני אתרכז, עכשיו אני אהיה שקוע בתפילה. אם העולם הרוחני שלו הוא לא עולם של דבקות בריבונו של עולם, גם התפילה לא יכולה להתרומם. צריך שכל העולם הרוחני של האדם יהיה עולם של דבקות. שכל מה שהוא פוגש בעולם, כל מה שהוא רואה, הוא רואה את יד השם. הוא רואה את ההשגחה האלוקית. הוא רואה את ההנהגה האלוקית. הוא שומע אפילו שיחת בני אדם, יחפש, הוא רואה את התוכן הרוחני שאפשר למצוא בזה. אנשים מדברים על אהבת, על אהבות גשמיות. הוא יחשוב על זה. מה? אנשים אוהבים מזון מסוים, אוכל מסוים, איזה טיולים, הנאות אחרות. מי עשה שהדבר הזה יהיה אהוב? שהבילוי הזה יהיה כל כך נחמד? ריבונו של עולם, הוא נתן את היופי, יופי בארץ, יופי, את הטעם בפירות, את ריבונו של עולם. זאת אומרת שהם אוהבים את ריבונו של עולם. רק הם, האהבה הזאת היא עטופה בקליפות שמכסות על פני הזכירה, שבעצם את ריבונו של עולם הם רוצים, כי הוא נמצא שם, כי מה שנמשכים זה בעצם נמשכים אל התוכן היותר, אל מה שקדוש ברוך הוא עשה בתוך הנבראים הללו. ואם אדם ער לזה, אז כל מה שהוא פוגש, כל איזה דבר שהוא פוגש, הוא מעלה את זה למעלה, הוא מעלה את זה למקורו. אהבת השם הולכת ומתגברת בו, כי אם אוהבים את הבריאות הפעוטות הללו, שהן כל כך קטנטנות, ובכל זאת הן מושכות ואדם חפץ בהן, על אחת כמה וכמה המקור שלהן, ריבונו של עולם שהוא מקור הכל, ואז מתגברת בו אהבת השם מכל מה שהוא רואה. וכל דבר שאדם פוגש במציאות, הוא פוגש את ריבונו של עולם. אז כמובן כשאדם נמצא במדרגה הזאת, אז גם כשהוא מתפלל, תפילתו תפילה מושלמת, תפילה שהיא כולה דבקות בריבונו של עולם. ותפילה כזאת כמובן היא מנקה, היא מרוממת עם מעלה. באופן מיוחד בימים אלה, עכשיו ימים של בין המצרים במובן הרחב שלו, דהיינו שאנחנו נמצאים בימים של חורבן מבין י"ז בתמוז לתשעה באב, חרבה ירושלים ואחר כך חרב בית המקדש, וגם מה שאנחנו נמצאים בימים בשנה הזאת, בימים האלה ממש של פעולות המלחמה בצפון ובדרום. ואנחנו הרי מאמינים באמונה שלמה שכל מה שמתרחש זה הכל בהשגחה האלוקית, וככל מה שאנחנו נרבה דביקות בריבונו של עולם, אנחנו כמובן נתגבר יותר על אויבינו שמבחוץ, ועל כל מה שצריך להתגבר גם מבפנים. ולכן בוודאי שהימים הללו אנחנו צריכים לעשות בהם מאמץ מיוחד, שהתפילה תהיה עוד יותר מתוך הלב, מקירות הלב, מפנימיות, בדבקות, ביראה, באהבה. נרגיש שאנחנו נמצאים במסגרת רוחנית צבאית, צבא השם. צבאות ישראל הם צבאות השם, ושהמלחמה הרוחנית היא חלק גדול ומרכזי בכל המאבק הזה שאנחנו נמצאים, שבינינו לבין הגויים. ואין כל ספק שהמלחמה בצפון ובדרום היא מלחמה שהשורש שלה היא מלחמה על אמונה. היא לא מלחמה על שטחים, על חלקים, היא מלחמה על אמונה. הם רוצים לבטל את קיומה של מדינת ישראל, שמבטא את עניינו של עם ישראל, עם השם. וכנגד זה הם יוצאים. והם יוצאים נגד ריבונו של עולם, על השם ועל משיחו. ועל זה אנחנו מתפללים, אלוקים, אל תשקוט. כי הנה אויביך ימיינו, משנאיך נשאו ראש. אויביך, זה לא אויבינו, זה אויביך. כי הנה אויביך ימיינו, משנאיך נשאו ראש. על עמך ירימו סוד, אבל הם אויביך. הם מרימים סוד עלינו, אבל הם בעצם אויבי השם. ולכן ודאי שהתפקיד הרוחני הוא ממלא מקום מרכזי במאבק הזה. ואלה ימים שאנחנו צריכים לעשות מאמץ מיוחד של התחזקות. עניינו של האדם, אסור לו להיות עומד על מקום אחד. אדם צריך תמיד להתעלות, לעלות מעלה מעלה במעלות הקודש, לא להישאר על עומדו. גם אדם שנמצא במדרגה רוחנית יפה יחסית, אין לעמוד, אין שאדם לעמוד. ועל זה אמר בעל תולדות יעקב יוסף, אל יתעלה לחכם בחוכמתו, ואל יתעלה לגיבור בגבורתו, ואל יתעלה להשאיר באושרו, כי משכל וידוע אותי. אל יתעלה לחכם בחוכמתו. האדם לא צריך להיות צבע רצון מהחוכמה שלו, כי אם להמשיך השכל וידוע אותי, להמשיך ללמוד, לעבוד את השם, לעלות במעלות גדולות. והיו חייך תלויים לך מנגד, אומר זה אחורה נמצא בתוך הכללות, אבל בעצם זה הדרכה חשובה מאוד. ולפעמים יש דברים שנמצאים בתוך הכללות והם בעצם הדרכה מאוד חשובה. היו חייך תלויים לך מנגד, פירוש הדבר, כך יש לפרש את זה, חייך רוחניים, תמיד כל מה שאתה משיג תרגיש שעוד הם מנגד, החיים האמיתיים הם עוד לא הגעת אליהם, ויש לך עוד מה להתקדם ועוד מה להתקדם, ואף פעם לא להיות צבע רצון ומסתפק בקיים. צריך להסביר כמובן את הדברים, שאדם צריך לשמוח בכל ההישגים שלו, כמובן לשמוח, אבל תמיד לשאוף ליותר, לעולם לא לבקש מנוחה בעבודת השם, אלא המנוחה בעבודת השם זה העמל, זה ההתייגות, זה ההשתדלות כל הזמן ללכת ולהתקדם ולעלות מעלה במעלות קדושים. ולא רק לעצמו אדם צריך לדרוש את זה, גם צריך להשתדל להשפיע על אחרים. כי ואהבת לרעך כמוך, גם לא צריך בעצמו, רק בעצמו לרצות להתקדם, אלא לרצות שכל ישראל וכל אדם, כל מי שיש לו השפעה עליו, הוא יתקדם ויעלה מעלה במעלות הקודש. הוא אומר שבעניין הזה יש ארבע סוגי מוכיחים. יש כלפי שמיה שניים, וכלפי ערה שניים, כלפי הבריות שניים. כלפי שמיה, כשאדם עומד לפני ריבונו של עולם, הוא צריך תמיד ללמד זכות על ישראל ולהגיד כמה ישראל טובים, ולדבר סניגוריה על ישראל, כי הקדוש ברוך הוא לא אוהב את המקטריגים על בניו. והגרא אומר, אפילו הם צדיקים, אפילו המקטריגים צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא אוהב קטרוגים. מאיזה אבא נעים לשמוע קטרוגים על הבנים שלו, גם שהקטרוגים האלה אמיתיים, גם שיש דברים בגו, אבל מי אוהב לשמוע את זה? וריבונו של עולם הוא אבינו, והוא לא אוהב שמקטרגים על בניו, ואפילו צדיקים. וכשישעיהו אמר בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, אז הקדוש ברוך הוא אמר למעלה, כך רצפה. ואיך חזל משל רצוף, כלומר תחווה את השפתיו, כן, כדי שהוא מדבר דברים כאלה כלפי עם ישראל. אבל להוכיח את ישראל זה כן צריך לעשות. זאת אומרת, כלפי שמיה, מי שמוכיח את ישראל, אז הוא חוטא. מי שמדבר שבחים לריבונו של עולם על ישראל, הוא עושה מצווה. אבל בישראל לא צריך, צריך לעשות להפך. כמו שחזל אומרים, שטובה כללה שקילל אחי השילוני, יותר מברכה שבירך בלעם הרשע. שאחי השילוני הוא קילל את ישראל, שהם יהיו כקנה, שנע ברוח. ובלעם הרשע בירך את ישראל שהם יהיו כארז. וקנה, הוא, כשבא הרוח הוא מתנדד איתה, מתנדד, שפוסק את הרוח הוא נעצר. הוא לא נעקר אף פעם, כי הוא גמיש. מתנדנד לכאן ולכאן. ועץ ארז הוא עץ חזק מאוד, שקשה, שהרוחות קשה להם לנענע אותו, אבל כאשר באה הרוח מן הדרום, היא מפילה אותו והוא נעקר ואיננו. טובה כללה שקילל אחי השילוני, כביכול את ישראל, מברכה שבירך בלעם הרשע. כלומר, לפעמים הוא עומד על זה בעל תולדות יעקב יוסף. מי שמברך, מי שבא לציבור ומשבח אותם למרות שהם רואים לתוכחה, זה מעשה בלעם. מברך אותם בצביעות. בתוך ליבו הוא רוצה לקלל. בחוץ הוא מברך. זה מין צביעות כזאת, מין חנופה כזאת. והיא תוכחה לא ראויה. אבל לעומת זה אחי השילוני. הוא מוכיח את ישראל. והוא מזהיר אותם. אוי ובוי אם הם לא יתנהגו כהוגן. הם יהיו כקנה כביכול ושמתנדנד בכל הרוחות. אבל בעצם האיום שלו, התוכחה שלו היא תוכחה בונה. היא תוכחה מקדמת. היא תוכחה שמתקנת את ישראל, שהם עושים חשבון נפש, ועל ידי זה הם חוזרים בתשובה. ולכן זה עניינו של האדם. הוא אומר, כך היה דרכו של הבעל שם טוב, שהוא היה תלמידו של אחי השילוני. אחי השילוני היה רבו של אליהו הנביא. ואליהו הנביא, הוא נמצא כל הדורות. וכך אומרים החסידים, שאחי השילוני הוא היה רבו של הבעל שם טוב. והוא הדריך אותו באמת איך להוכיח שצריך על ישראל כלפי שמיה ללמד תמיד זכויות. אבל לתקן צריך לעסוק בתוכחה. זאת הבחנה מאוד מאוד חשובה. כן, אהבת ישראל היא לא במקום תוכחה. היא אדרבה, היא צריכה לעורר את האדם לתקן, להוכיח, בצורה הנכונה כמובן, אבל לא, לא להתעלם מהצורך לתקן ולהוכיח ולחזק את מי שצריך חיזוק, ולהעיר למי שצריך חיזוק, לעשות את זה כמובן בצורה יותר אמיתית ויותר נכונה ויותר משפיעה, אבל את אשר יואב יוכיח. אני חוזר לענייננו. אנחנו נמצאים בימים של מלחמה, ואנחנו צריכים, הישיבה חייבת לעשות מאמצים רוחניים יותר מכרגיל, להתאמץ בשקידת התורה, להתאמץ בתפילות, להתאמץ במצוות שבין אדם לחברו, להתאמץ לעלות, להשתדל לבקש מריבונו של עולם מה שמתרחש כעת, הכל יתהפך לטובה ולברכה. ואנחנו בטוחים הרי שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה ולברכה. ומאיפה באים כל הניסיונות לפגוע בנו ממקומות שלנו? לבנון זה שלנו, עזה זה שלנו, והמקום שם תוסס ורוצה שרוצה שהבעלים האמיתיים יחזרו לשם. ולכן אין את הרגיעה הזו. ואנחנו נקלוט את הדברים, ובאמת נחזור אל מקומנו, נבקש מריבונו של עולם שהמהלך הזה יתהפך כולו לטובה, ושבעזרת השם נתגבר על אויבינו, נגרשם מכל חלקי ארצנו המובטחים לנו בתורה והמובטחים לנו לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא יבטיח לאברהם אבינו עוד תוספות לעתיד לבוא, שזה יהיה הכל במהרה. אבל עם התפילות שאנחנו נתפלל, נשתדל שנהיה ראויים גם לזה, ונעשה את כל המאמצים בשקידת התורה ובתפילה ובעבודת השם. חזק ונתחזק.